אחרי שלמדתי קולנוע, למדתי מיניות בריאה, ולמדתי לקום מכיסא הגלגלים, וללכת מחדש, הבנתי שיש לי הרבה מה לומר. ובפרופה זה הסימון דה בבואר, אני לא נולדתי רון הסופר, אני הפכתי לרון הסופר. אז יאללה, בואו נתחיל. היי חן.
היי רונה.
מה העניינים?
בסדר, נמור.
דוקטור קצביץ'.
נכון.
שלום לך.
איזה כיף שהזמנת אותי, רונה.
איזה כיף, ממש. אני זוכרת שכשלמדתי חינוך למיניות בדלת פתוחה, ואני זוכרת את השיעור איתך, שהיה באמת מבחינתי מטורף. כאילו באמת, הנושא הזה של מיניות של ילדים, שזה נושא שאני מבינה, שהוא מאוד רגיש והוא מאוד, צריך להתייחס אליו בעדינות. וזהו, ולכן מאוד היה חשוב לי כן לדבר איתך ולשמוע את קולך.
תודה, כיף לשמוע. בני כמה הם היו?
בני ארבע.
אז תמיד, אגב, שמספרים לי סיפורים שקשורים למיניות של ילדים וילדות, השאלה הראשונה שלי תהיה זה בני כמה הם. כי נכון, זה רלוונטי לנו מאוד הגיל ברמה התפתחותית.
ארבע וחצי, היא מדייקת.
ארבע וחצי.
בבקשה.
טוב, אז שנייה תרשי לי, הוא סיפור מאוד, קודם כל זה סיפור מאוד שכיח, ואנחנו יודעות שהרבה ילדים וילדות חוקרים, גם את הגוף של עצמם וגם של אחרים, ותכף אני אגיב רגע איך להתייחס לזה, אבל אם את מרשה לי שנייה לעשות זום אאוט, שרגע נגיד מילה על מיניות של ילדים, ואז נחזור לסיפור, סבבה?
כן.
שמישהו מדבר חלש, אז זה גורם, אני לא יודעת אם זה ידוע כאילו, שזה גורם לצד השני גם מדבר חלש?
ברור.
אוקיי. אז תגידי לי להרים את הכל
שפה. אני זוכרת שבבית חולים אחרי התאונה, אז שהיו באים על אנשים לבקר אותי, וישר הם היו מתחילים לרחות, והייתי דרך כלל מעצבן אותי.
זה, לא יודע, דרך שלנו כבני ובנות אדם, להתאים את עצמנו להשתלב אותה.
היום דווקא נראה איזה חמוד, קצת תסתמו קצת.
אל תפריע. טוב, אז כשאני מדברת חלש מדי, תאמרי לי. בקיצור, אז אוקיי, אז בואי נעשה שנייה זום אאוט בכלל על מיניות של הילדים, כי אני חושבת שמה שסיפרת בסיפור זה גם הרי הבחנה בין התגובה של הילדים עצמם, אבל ברור לנו שהתגובה השונה של הילדים היא גם בגלל שהם גדלו בבתים שונים שהעבירו בהם מסרים שונים, נכון? ולכן ילד אחד חש בושה ואשמה, וילד אחר היה עם זה, הרגיש עם זה יותר בנוח. אז נלך אחורה רגע, אוקיי? אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים להבין לגבי מיניות של ילדים וילדות, זה שהיא שונה מאוד מהמיניות הבוגרת. שמה שקורה לרובנו כאנשים בוגרים, שאנחנו רואים איזושהי התנהגות מינית של ילדים וילדות, אנחנו, זה יוצר לנו איזשהו דיסוננס, כאילו ילדים לא אמורים להיות מיניים, ואז רגע, למה הילדה שלי מעוננת, למה הילד שלי נוגע בפין מול כולם, למה הם שואלים שאלות לא מותאמות לגיל שלהם, נכון, זה מייצר איזשהו חוויה שמשהו לא מסתדר לנו, כאילו איזה מין דיסוננס כזה. ואז, שנייה, אני חושבת שהדבר הראשון שהורים צריכים להאמין, זה קודם כל שילדים וילדות הם יצורים מיניים, מהרגע שאנחנו נולדים, ואפילו עוד אומרים שכבר מהרחם אנחנו יצורים מיניים. שברחם אנחנו כבר יכולים לראות שיש, נקרא לזה רפלקסים מיניים של עברי המין, שיש זקפות לעוברים זכריים, ויש לחות בנרתיק והתנפחות של הדגדגן לעוברים נקביים, וממש מגע בעברי המין, ומציצת אצבע. אז זאת אומרת שאנחנו כבר, עוד הרפלקסים המיניים כבר מתחילים ברחם. ובגלל זה, הרבה פעמים נגיד אמהות או אבות יכולים להיות בעלם שפתאום לתינוק שלהם בין השבוע או בין השנה יש זקפה. כאילו מה זה, למה הילד שלי יש זקפה? אוקיי, אז שנייה רגע להבין שאנחנו מיניים לאורך כל שלבי החיים, והמיניות מקבלת ביטויים שונים. ואז רגע צריך להבין אז מה המשמעות של מיניות של תינוק או תינוקת או ילדה או ילד, ולהבין שאחד הדברים הכי חשובים לנו כהורים זה לעשות הבחנה בין מה המיניות שלנו, המיניות הבוגרת, לבין המיניות הילדית. אז המיניות הבוגרת אנחנו נקרא לה מיניות אירוטית, נכון? שכבר יש לי מחשבה ופנטזיה ומודעות והתכווננות לאיזשהו אובייקט מיני שאני מפנטזת עליו, אובייקט מיני שלם, נכון? שמשהו מאוד מאוד מודע ומוכוון. לבין מיניות ילדית שאנחנו בדרך כלל נפיין אותה או כמיניות חושית, נכון? משהו נורא נורא שקשור לחושים, אנחנו רואים התעוררות של, נגיד שאנחנו נחליף לתינוק חיתול ותהיה לו זקפה. אוקיי, אז שנייה רגע להבין שאנחנו מיניים לאורך כל שלבי החיים, והמיניות מקבלת ביטויים שונים. ואז אנחנו רואים שבוא נגיד יש שלוש מוטיבציות עיקריות להתנהגויות מיניות של ילדים וילדות. או שהם נוגעים בעצמם כי זה נעים להם ברמה החושית, פשוט נעים, אין פנטזיה, היא יכולה אגב להיות חצי פנטזיה, למשל נגיד אם כתינוק גיליתי שאני, או כתינוקת, גיליתי שאני רעבה, זה גורם לי אי נעימות, נכון? אי נוחות, אפילו כאב, אפילו סבל, ואז הגיע איזה שד כזה נעים וחמים, ונכנס לי משהו לפה, וזה היה נורא נורא נעים ומרגיע ומענג, נכון? אז יכולה להיות לי איזושהי חצי פנטזיה, נגיד, על השד הנעים הזה שיכנס לי לפה, ויהיה לי שם נורא נעים, גם ברמה האוראלית וגם ברמה של הסובע. אז יכולה להיות פנטזיה, אבל היא פנטזיה מאוד מאוד, בוא נגיד, לא על אובייקט שלם.
מאוד מתוקה.
כן, ומאוד חושית, ולצורך סיפוק שיביא לעונג ולרוגע ולתחושת סובע ולמשהו נעים. זאת אומרת, זה לא משהו מיני, אני לא עכשיו מדמיינת את השד כמשהו שמעורר אותי, כאילו שנייה בעולם המבוגרים, חרמנות או... בסדר? זה לא כזה. אז אם אני רגע ניקח בסוגריים שנייה את הפנטזיה של השד הנעים ושים אותו רגע בצד, אז בעיקרון שאנחנו מדברים על, ומדברות על מיניות של ילדים ילדות, אנחנו אומרות, זה לא, אין שם פנטזיה על אובייקט מיני אחר, אוקיי? פנטזיה מלאה. זה בעיקר או כי זה נעים לי, בסדר? אז אני נוגעת בעברי המין שלי כי זה נעים, ובאיזשהו שלב אני גם מגלה שיש עוד דברים בעולם חוץ ממני, ואני אתחילה לחקור אותם, נכון? אז זה יכול להיות את אמא, את אבא, את הגננת, את הילד, את השכן, את הכלב, את הכלבה, את החתול, כאילו פתאום באמת להתחיל לחקור כחלק ממש ממשימה של חקירה. ואז אמרתי שיש שלוש מוטיבציות, אז אחת יכולה להיות התנהגות מינית ממקום חושי, כי זה נעים, השנייה ממקום של סקרנות וחקירה, והשלישית יכולה להיות פשוט כי זה מרגיע. יש ילדים וילדות שלומדים שהמגע בעברי המין מייצר להם איזשהו ויסות שמרגיע אותם. אז בעיקר זה, ואני חושבת שעולם המבוגרים, משהו צריך לעשות, זה ממש כאילו, לא רואים אותי עכשיו, אבל זה באמת לייצר את ההפרדה. כאילו בין מה זה מיניות בעולם שלי, לבין מה זה מיניות בעולם של הילד והילדה, וברגע שאני מצליחה לעשות את ההפרדה הזו, אז זה גם הרבה פחות מביך.
זה קצת כמו לגרבץ.
למה? תסביר לי.
כאילו סתם תעוד גברי, יושב מול הכדורגל, וסתם עושה לעצמו נעים, כאילו בפין, לא בקטע...
אירוטי.
אירו, לא אירוטי, ממש לא.
כן. אני חושבת שאצל, כאילו, שוב, קשה לי אולי עם ההקבלה, כי אני נורא נורא מפרידה במוח שלי בין עולם המבוגרים לעולם הילדים, וכאילו בן אדם מבוגר, אז אני מצפה ממנו שיבין איפה זה מתאים, נגיד אם הוא פה לבד עכשיו בבית בספה, או הוא עכשיו יושב עם כל הילדים, או עם השכנים שבאו לראות איתו, או כאילו בעולם המבוגרים יש לי ציפייה שיהיו יותר במודעות לעצמם, ואצל ילדים וילדות. באמת אנחנו גם נלמד אותם את זה, אבל ההבנה של ההתנהגות המינית שלהם היא הרבה יותר ראשונית. כאילו, אני מבינה מה את אומרת שהגרבוץ הוא לא, היא לא פעולה אירוטית, אבל היא עדיין פעולה בעברים פרטיים שאני מצפה מעולם מבוגרים. אגב, גם מילד בכיתה א', אני כבר רוצה שהוא יבין שהוא לא יכול לשבת עם היד בתוך המכנסיים בכיתה, נכון? גם אם זה לא פעולה אירוטית.
אוקיי, אוקיי, איך באמת? כאילו, זהו, רציתי גם באמת לדבר איתך על נושא שאני גם יודעת שאת מתעסקת איתו, וזה גבולות של גוף, וזה כאילו על מה שאנחנו מדברות עכשיו, נכון?
של גבולות גוף, אוקיי.
Okay. של גופך או ברשותך.
אוקיי, נדבר עליו. אבל שנייה, לי יש שם פיניש ביזנס עוד עם הסיפור של הילדים מההתחלה, okay, אנחנו okay. יכולות לחזור עליו, כי אחרת תהיה לי מלא עם פיניש ביזנס. אז נחזור. יש משהו, אני אגיד לך קצת מה נותן לי מאוד מאוד דרייב לעשות מה שאני עושה. אני חושבת שיש מעט מאוד אנשים, לא יודעתי מאוד, יש מעט אנשי ונשות מקצוע שמתעסקים באמת בעולם של מיניות של ילדים וילדות, והנושא הזה הוא לא מספיק מדובר. ואז מה שקורה שבאמת חלק מההורים מאוד מאוד נבלים מזה, אוקיי? וחלק מההורים מחייכים לזה, צוחקים לזה, יש כאלה שמתעלמים מזה, בסדר, יש מנעד מאוד רחב של, בוא נגיד, מהתעלמות שזה לא טוב, כי אז גם אנחנו לא שמות גבולות, לבין לעשות משהו נורא דרמטי, שאתה יכולה להיכנס לחייך ולהגיד להם, אוי, מה אתם עושים? זה נורא, זה אסור, תפסיקו מיד, אוי, נכון? שזה כאילו הצד השני שמייצר בושה ואשמה, שזה גם כן משהו שהוא מבחינתנו לא מיטיב, עם ההתפתחות המינית התקינה. לבין איזשהו משהו שבאמת יכול להסתכל על התנהגות מינית של אותם ילדים, שאומר, אוקיי, כאילו שנייה רגע לא מה היא אומרת להם, בפרשנות שלה, אוקיי, הרי לפני שהיא מגיבה, היא קודם כל הכי מפרשת את האירוע, שהיא אומרת, אוקיי, הם בני 4.5, הם סקרנים, זה מעניין לראות פין של עצמך, של אחרים, זה מעניין לגעת בזה, זה קצת שובבי, זה קצת מסקרן, זה קצת נעים, אני לא צריכה להיבהל מזה. נכון? כאילו שנייה מה הייתה אומרת לעצמה. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים מבוגרים היו יכולים לפרש את הסיטואציה הזאת בצורה של, השכן פגע בילד שלי. השכן, כאילו ממש, שממש היו לוקחים את זה לשם. כן, שאתה שואלת אותו, אתה הסכמת? אתה רצית? אז הוא אומר לה, לא, זה הרעיון שלו. זהו, הילד בין 4.5 פגע מינית בילד שלי. אוקיי? שזה לוקח את זה כאילו, לכיוון אחר לגמרי. עכשיו, למה זה קורה? כי באמת עוד פעם, אנחנו עולם המבוגרים, לוקחים מה זה מיניות בעולם שלנו, עושים איזושהי השלכה למיניות הילדית, ואז אומרים, רגע, טוב, הילד שלי הוא בטח לא רצה את זה, זה בטוח היה רעיון של ילד אחר, ואם זה היה רעיון של ילד אחר, והוא יזם, ואולי הוא גם קצת יותר דומיננטי, אז הייתה פה פגיעה. ואז כשהתחלתי להגיד מקודם, איזושהי מוטיבציה שמאוד מאוד נותנת לי דרייב בתחום, היה תקופה שפתאום הגיע לי גל של טלפונים של הורים לילדים בנים, לא סתם אני מציינת שהם בנים, נתייחס לזה בהמשך, ושל מקרים שחזרו לתמה ממש, ילדים בני 5, 4, אפילו צעירים מ4, אפילו היה לי 3.5, שאתה יודעת, היה איזושהי התנהגות מינית בגן, ובאמת, בעיבוד פרופורציות מוחלט, תוך שנייה ילד סומן כפוגע מינית, כמטריד מינית, כאנס. כפדופיל, בלי בכלל להבין מה המשמעות של המילה פדופיל. כן, ילד בן 4 פדופיל. ואני זוכרת שזה, כל פעם הייתי ככה מקבלת שיחה מהורים, בוכים נורא, בוכים, ממש אנחנו עכשיו ככה מגחיכות על זה, אבל לרמה שעזבו את מקום המגורים. כי הילד בן 4.5 עשה התנהגות שמישהו החליט בגן שהיא לא מותאמת, okay. או סימן אותה את הילד כפוגע. וממש זה הגיע למצב שהם היו צריכים לעזוב את מקום המגורים. והיה לי כמה מקרים שמשפחות שעזבו. גם עיר היה לי סיטואציה שממש עברו עיר וגם קיבוץ. כי אי אפשר היה. הילד שלהם סומן כפוגע מינית. והם פשוט לא יכלו להישאר שם לגור יותר. נורא. וזה על ילדים בני 4. בסדר? 3, 5. עכשיו, אני לא אומרת שאין התנהגויות מיניות שהן לא מותאמות. בוודאי שיש ילדים גם יכולים להפגין התנהגויות מיניות לא מותאמות. אולי עד מעט נעשה איזשהו רצף. נכון, אז עוד מעט ננסה לעשות איזשהו רצף, אבל רגע שנייה, גם אם הייתה התנהגות מינית לא מותאמת, ויש מצבים שזה קורה, מפה ללסמן ילד כפוגע מינית, ברור לך שזה שפה שהיא של עולם מבוגרים, שאנחנו מביאים מהעולם שלנו על המיניות הילדית, וזה ממש מקרים של ממש עצובים, באמת ממש עצובים. אז אני חושבת ששם היה איזה ככה מקבט של אירועים שקרה, שפשוט אמרתי, אוקיי, אני די, מישהו כאילו שנייה צריך לעשות פה, לשים כאן סדר ולשים איזשהו, לא כל התנהגות מינית של ילדים היא לא מותאמת, וגם אם היא הייתה לא מותאמת, זה לא אומר שהיא פוגעת, ובטח אנחנו לא קוראים לילד פוגע מינית, ואני מרגישה שיש איזושהי מטוטלת, שמצד אחד אנחנו או מתעלמים מההתנהגות, נגיד את מכירה, אני זוכרת שיום אחד באתי לבית, סתם של חברים, והילדה שם בת 4, לא הפסיקה לעונן, יותר בעולם שלי, היא כאילו, אני מבינה שזה עונן, התחככה על כל דבר שזז. אף אחד לא אמר לה כלום, אף אחד לא התייחס. עכשיו, אין בעיה עם זה שנעים לה, בסדר? אני אולי אמת נדבר על שילדים ילדות יגעו בעצמם, יעוננו, אפשר גם לדבר על המילה עוננות, אם היא מתאימה פה או לא, אם תרצי עוד מעט, אבל כשלעצמו אין עם זה בעיה, יש עם זה בעיה שזה קורה בסלון, במרחב עם עוד אנשים ולא מלמדים אותה שזה לא מותאם. אז מצד אחד יש סיטואציה שהורים שפשוט מתעלמים, מהצד השני זה כמובן או להיות בהיסטריה או להגיד פגיעה, אז אנחנו לא רואות כל המטוטלת הזאת, שמצד אחד שנים שהתעלמו ממיניות של ילדים, והיום אני מרגישה שהמטוטלת הלכה לכיוון הפוך של נורא מהר ממסגרים התנהגויות כלא מותאמות או כפוגעות, וכאן אני חושבת שהמקום שלנו זה באמת רגע, קודם כל להגיד, אוקיי, לילדים ולילדות, יש התנהגויות מיניות, לא שזה טבעי ונורמל, אני רוצה להגיד, מעבר, זה חלק מההתפתחות המינית שלהם. זאת אומרת, זו משימה התפתחותית, זה לא רק להגיד, אוי, זה טבעי ונורמלי, לא, זו משימה התפתחותית, זה בסדר, כאילו זה ממש חלק מההתפתחות של ילדים וילדות, ובתוך זה אנחנו כמובן רוצים לראות שהדברים קורים בצורה שהיא מותאמת. מותאמת לגיל, מותאמת לסיטואציה, עם מי זה קורה, מתי זה קורה, איפה זה קורה. נכון.
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 אז בעצם אולי, בואי תציג את
עצמך. וואי, נכון, יאללה. טוב, אני כל פעם חבר.
רגע, וגם יש לי שאלה.
כן.
יש לך ילדים, נכון?
נכון.
וזה גם מעניין אותי לדעת, אם זה סבבה לך לדבר על זה, איך זה, איך החיים האמיתיים נכנסים לך לתוך ההתמחות שלך.
וואי, טוב. אז רגע, יש פה הרבה דברים. אז נתחיל בלהציג את עצמי. אני עוסקת בתחום של חינוך למיניות כבר כמעט 15 שנה.
שלום, אני דוקטור.
שלום, אני דוקטור חן קצביץ'. וואי, כבר כמה זמן לא הצגתי את עצמי כדוקטור. אני עוסקת בתחום של חינוך למיניות כבר כמעט 15 שנה, והתחלתי בצדים השליליים של המיניות במרכזי הסיוע, נפגעות נפגעי תקיפה מינית. במרכז סיוע בתאיר, ואני זוכרת שבהתחלה, בעיקר אז התעסקנו בצדים השליליים, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני חייבת איזון דחוף, כאילו גם ברמה האישית, גם ברמה הזוגית, גם ברמה המקצועית, כאילו שעולמי נצבע כאילו בלתפוס מיניות רק מהצד של הפגיעה, והרגשתי שאני חייבת, חייבת לאזן את זה. ואז באמת הלכתי לדלת ולמדתי חינוך למיניות בריאה, משם שזה היה מאוד מאוד טוב, ומשם המשכתי לדוקטורט. הדוקטורט שלי עסק במיניות של נוער בכלל, וצפייה פורנוגרפיה. אני יודעת שבאופן טבעי, כמעט כל מי שעוסקת בתחום של חינוך מיניות, כאילו המסלול הנורא מוכר, זה פשוט באופן טבעי מתנקז לדבר בסוף על גיל ההתבגרות. גם בלימודים בעיקר מדברות על גיל ההתבגרות, וגם אחר כך בעשייה, כאילו היה ערוץ מקביל, שהתחיל להתפתח הנושא של המיניות בילדות. עכשיו, הוא התחיל, כאילו הוא בא אליי, לא אני באתי אליו. גם כי עוד לא היה לי ילדים. אז הילדים, הבחורים שלי בני 10, תכף נדבר על הילדים. ופתאום התחילו להגיע אליי פניות מגננות, מצהרונים, מהורים שהתחילו לשאול אותי, ממש בהתחלה. באופן אינטואיטיבי ניסיתי לתת את מה שאני יכולה, וכל הזמן חיפשתי, ופה אני ברשותך חבר את זה להכשרה, כי כל הזמן חיפשתי איפה אני הולכת ללמוד, להתעמק יותר בעולם של מיניות של ילדים וילדות. זה לא שאפשר לקחת את המיניות של נוער, ואז להגיד, אוקיי, עכשיו בואו נגמד את זה, וזה מה שנגיד על ילדים. כאילו ניקח ונקטין את זה, או ננחמד את זה, לא יודעת, ונגיד עכשיו זה מתאים לילדים. ולא היה, כאילו בשום מקום בארץ לא היה, לא מצאתי מקום ללמוד בו. אני חושבת שכן, יש, לא מספיק חקרתי את זה, יש. גם זה לא היה תקופה שלומדים בזום. כאילו זה לא, אם את רוצה לנסוע ללמוד מקצוע, אז נוסעת לחול ולומדת שם את המקצוע, זה לא היה זום, לא למדנו בזום. ובאמת ממש חיפשתי ולא מצאתי, ופשוט מקצעתי את עצמי ברמה של ללכת לכל מיני ימי עיון לא קשורים, של רופאים ורופאות על התפתחות של ילדים, ממש כאילו חיפשתי מלא תכנים, מאמרים, ספרים, ובניתי עולם תוכן שלם, כי לא היה דבר כזה שנקרא ללמוד מיניות של ילדים ילדות. בהכשרות היה מפגש שניים, כמו נגיד שאז באתי אליכם, אוקיי, אז שני המפגשים דיברו על מיניות של ילדים וילדות, וזהו, והמשכנו לנוער. בלי לשים לב, פיתחתי עוד התמחות של מיניות בילדות, ובמשך השנים ממש ממש הלכה והתרחבה, ובסוף מצאתי את עצמי עובדת יותר עם צוותים של גן וצהרונים והורים, ושמגיעות אליי מלא מלא פניות של הורים מתוסכלים, מבולבלים, מפוחדים, נבוכים, אמרת שיש בזה המון בושה, נכון? שככה ניסית... של מלא מלא הורים שפונים, שבסוף הם לא... אין להם מענה. זהו, ככה באמת בסוף פתחתי את ההכשרה שככל הידוע לי היא ההכשרה המקיפה ביותר בארץ. אני לא יודעת אם אני יכולה לומר היחידה, אבל אני עוד לא מצאתי הכשרה ברמה כזו מקיפה שעוסקת במיניות של ילדים וילדות, ממש 96 שעות אקדמיות, שחלוקרות את כל העולם תוכן הזה של מיניות בילדות, וממש מעמיקות בו, ממש מתוך אידיאולוגיה שאני רוצה שיהיו בארץ עוד הרבה נשות ואנשי מקצוע, שזה התמחות שלהם, שהם מבינים במיניות של ילדים וילדות. כשאותה אימא מהקיבוץ, ששני ילדים שלו שיחקו, יש לה לאן לפנות, או כשקורה איזשהו אירוע בגן, וקורים כל הזמן אירועים בגן, אגב, ככל שגם המסטרס בארץ עולה, אנחנו רואים שגם התנהגויות מיניות לא מותאמות עולות.
באמת.
בוודאי.
מה זאת אומרת? מה למשל?
יש קשר בין המצב נגיד הנפשי הלאומי שלנו, תחשבי מלחמה והזקות, ולפני זה עוד היה לנו קורונה, אבל בואי שנייה נדבר רגע על השנתיים האחרונות. אז ילדים, אין שגרה ויש חרדות, והרבה פעמים מישהו מההורים לא בבית נמצא במילואים, ויש מוות ושכול, נכון? אנחנו בשנתיים מטורפות. אז כמו שהן משפיעות עלינו, הן משפיעות גם על ילדים וילדות, ואנחנו רואים שהרבה פעמים...
הייתי השבוע איזו תוכנית עם נשות מילואים ניקים, שהיא אומרת, הבן שלה בן 4, והוא שנתיים כבר חווה את הדבר הזה. אז הוא לא מכיר מציאות אחרת. מה הוא מגיל שנתיים, לא זוכר את אבא שלו בבית.
מטורף.
ממש מטורף.
מטורף. אז יש הרבה משמעות לחיות באופן שאנחנו חיים, נכון? על כל היבטי החיים שלנו. אז אחת המשמעות של זה, זה גם שאנחנו רואים שבמצבים של סטרס, יכולים גם לבוא לידי ביטוי בפריקה של הסטרס בהתנהגויות מיניות. לא מותאמות. זאת אומרת, שלאו דווקא אותו ילד או ילדה חוו פגיעה מינית, או נחשפו לתוכן מיני מאוד מאוד לא מותאם, מה שגם קורה, בסדר? אני רגע שמה בצד. אבל יכול להיות ילד או ילדה שהפגינו התנהגויות מיניות לא מותאמות, לא כי הם עברו בעצמם פגיעה. כי הם פשוט כרגע בחוסר ויסות טוטלי, הם מוצפים, וזה יכול להתפרק, לבוא לידי ביטוי, ההצפה הזאת, או הרצון להרגיע את ההצפה, או הרצון, תסתכלו עליי, אני במצוקה. גם בהתנהגויות מיניות לא מותאמות, אז בהחלט אנחנו רואים אצל ילדים וילדות עלייה מאוד גדולה של ההתנהגויות האלה.
את יכולה לתת דוגמה להתנהגויות כאלה?
לא מותאמות?
כן.
אז השאלה שלך היא קצת שאלה יותר גדולה, מתי אנחנו בעצם נקרא להתנהגות מינית מותאמת, ומתי היא תהפוך להיות לא מותאמת. אז אפשר להסתכל על זה קצת כמו רצף, שבאמת אנחנו נגיד שאוקיי, אמרנו מקודם שמיניות של ילדים וילדות היא משהו טבעי ונורמלי וחלק מהתפתחות, אז אני מצפה ש... אגב, גם יש ילדים וילדות שלא יפגינו התנהגויות מיניות, וזה גם בסדר. אבל אני, כחלק מההתפתחות, מצפה שכן, יש שלב שילדים וילדות יהיו סקרנים, אז הם ישאלו שאלות, או הם ייגעו בעצמם, או ייגעו באחרים, או יסתכלו, יחפשו הזדמנויות להציץ, או... נכון? כאילו, יהיו התנהגויות מיניות. כמעט כל התנהגות מינית, בוא נגיד, בתחילתה, אני מסתכלת עליה כטבעית ונורמלית. בסדר? שהמוטיבציה שלה זה או סקרנות, אמרנו, או להרגיע את עצמי, או משהו שהוא חושי. מתי אני מתחילה להגיד לעצמי רגע שנייה, אולי יש פה משהו שהוא לא מותאם. ברגע שהתחלתי להציב לילד או לילדה גבול, הגבול לא מופנם. זאת אומרת שאם, אגיד, אני אתן לך דוגמה, יום אחד אימא של ילד בן 5 התקשרה אליי ואמרה לי, אנחנו מתקרחים ביחד, ואני מרגישה שהוא מסתכל עליי מוזר, ואני מרגישה שזה לא מותאם, ושהוא רוצה לגעת, ואז אמרתי, אוקיי, ומתי שהוא הסברת לו מה זה איברים פרטיים, אז היא אמרה לי, לא. אז אני לא יכולה להגיד על הילד בן 5 הזה שהוא רוצה לגעת באימא שלו, שבחיים לא הסבירו לו מה זה איברים פרטיים, אז ההתנהגות שלו היא בסדר, כאילו אף אחד לא לימד אותו שזה. אז אני אומרת, הקריטריון הראשון זה שנייה רגע, האם בכלל הוא צו גבול? כאילו מישהו לימד את הילד או את הילדה, הסבירו לה מה זה איברים פרטיים, איפה הוגים באיברים פרטיים, למי מותר? כאילו, זאת אומרת, שנייה, שיציבו גבול. ואז עולה השאלה, מתי להתחיל להציב גבול, נכון? כי לתינוק בן שנה אני לא אגיד לו, אל תיגע בפין עכשיו בסלון, הוא בן שנה. אז מתי אני אתחיל להציב גבול?
אגב, תינוקות נוגעים בפין בגיל שנה.
בטח. כן. הם נוגעים בפין וגם נוגעות בפות. אז מתי זה מותאם ומתי זה לא מותאם? תעצרי אותי, אני אחרת מדברת לנצח.
כל הילדה שם.
כן.
לא, זה בעצם.
נכון. אוקיי. אז נכון, אמרתי על התנהגות מינית מותאמת, לא מותאמת, פתחנו פה מיליון נושאים, מקווה שאתם מצליחים לעקוב, מצליחות לעקוב. אז, ואז שאלתי אותך, אז באיזה גיל נתחיל להסביר להם? אז אני מאמינה שלפני גיל 3, אין מה ללמד ילדים על איברים פרטיים. ואין מה להגיד להם, אוי, את זה לא עושים פה, עושים בפרטיות. כי לפני גיל 3, שוב, בממוצע, אנחנו לא רובוטים, סליחה, אז יהיה ילדים וילדות שיבינו את זה לפני, ויהיה ילדים וילדות שיבינו את זה אחרי. אבל בוא נגיד בממוצע, בגיל 3, אנחנו רוצים להתחיל ללמד בילדים וילדות. מה הם איברים פרטיים? זאת אומרת, ממש, פין, פוט, אשכים, ישבן. באיברים הפרטיים, אנחנו נוגעים בפרטיות, זה משהו אחר, כן? כי איברים פרטיים זה איפה זה בגוף, ופרטיות זה הקשר, זה כשאני לבד במקום פרטי. הסלון הוא לא מקום פרטי, הסלון הוא ציבורי, גם אם אני עכשיו לבד בסלון. אוקיי, אז להבין שבאיברים הפרטיים נוגעים בפרטיות, ורק לי מותר לגעת באיברים הפרטיים של עצמי, בסוגריים, אני כמובן עם ילדים קטנים עושה החרגה של היגיינה ובריאות, כאילו עכשיו את קטנה, אז אני עוזרת לך עוד להתקלח, כשתגדלי את כבר תקלחי לבד, נגיד. ולאחרים אסור לגעת לי באיברים הפרטיים, ולי אסור לגעת לאחרים. עכשיו, שימי לב, אמרתי פה מלא דברים. זה מה זה לוקח זמן להבין אותם? כאילו שנייה רגע, מה הם האיברים הפרטיים? שנייה להפנים את המסר הזה. אחר כך, באיברים הפרטיים, נוגעים בפרטיות, זה כבר מסר אחר. אחר כך מסר שרק אני יכולה לגעת לעצמי באיברים הפרטיים, לאחרים אסור לגעת לי, לי אסור לגעת לאחרים, זה עוד שלושה מסר, נכון? זאת אומרת, כאילו, זה לא לדמיין שבגיל 3 בממוצע אני עושה, מתחילה להסביר את זה, ואז הילד או ילדה עושים עדכון תוכנה, והם מפנימים את הכל, ועכשיו הכל ברור ומובן. אז זה לוקח זמן, זה תהליך להבין גבולות, להבין פרטיות. ולשאלתך, מה הייתי עושה עם הילדה הזאת בסלון, אז זה מאוד מאוד תלוי הגיל שלה. לצורך העניין, אם היא הייתה בת שנתיים, אז לא הייתי אומרת לה שום דבר, כרגע שממשטר את החקירה המינית, אבל הייתי כן מסיחה את דעתה. כי אם, תלוי שוב בהקשר, אבל אם עכשיו יום הולדת לסבא שמואל בן ה-80, וכולם פה בסלון, הדודה והדוד והנכדים, וכולנו בסלון, והילדה מתחככת, אז זה מייצר סיטואציה מביכה לאחרים, נכון? אז פשוט הייתי מסיטה את תשומת ליבה עליי, בואי נלך לשחק בכדור, בואי נצייר, בואי נשחק עם הכלב. ולא הייתי כרגע מהירה לה על הפעולה שלה.
למה לא בעצם?
כי מתחת לגיל 3, קוגנטיבית, היא לא יכולה עדיין להבין את מה שאני מהירה לה. אז בסוף היא נשארת רק עם הנזיפה, בלי יכולת...
עם הבושה, כאילו.
כן, כאילו בלי היכולת לעשות עם זה משהו.
כן.
ומגיל 3 אני מסבירה את זה בדרגתיות, ופה חשוב לי להגיד... גם מקודם שאמרתי שכאילו יש התנהגויות מיניות, וזה מאוד מאוד תלוי הקשר, זה לא ש... אוקיי, אני אחר יראה ילדה בת 3, נוגעת לעצמה באיברי המין, או במשחק מיני עם חברה שלה, ואני אגיד, אוי, חמודות, את סקרניות טוב, אז אני אלך ואני אחר כך אחזור. לא, ברור שלא, כאילו, תמיד נשים לזה איזשהו גבול. אז נגיד, עם אותה ילדה בסלון, אז לא מול כולם, אני לא אבייש אותה, כאילו לא צריך ברגע הזה שזה עכשיו קורה, אבל נמצוא רגע שאנחנו לבד, ואגיד, את עכשיו גדולה, ואני רוצה ללמד אותך. ואני ממש ממש מציעה להתחיל במשהו שהוא חיובי, כאילו לא ישר בעל. הייתי מתחילה באיזה כיף שאת יכולה להכיר את הגוף שלך, ולדעת מה עושה לך נעים. איזה יופי שאני רואה עכשיו שכיף לך ואת נהנית. כאילו זאת אומרת, מתחילה עם איזשהו משפט שהוא... או ממסגר את מה שקורה, או נותן לגיטימציה למה שקורה, או איזשהו משהו חיובי. מנרמל את הסקרנות, את יודעת משהו כזה. ואז זה המעבל.
אוקיי, ומה אבל?
גבול. אז הוא נגיד, איזה כיף שאת עכשיו בודקת מה נעים לך, ואני רואה שאת נהנית. אבל עכשיו, כשאת גדולה, אז אני רוצה ללמד אותך שכשאת רוצה לגעת לעצמך באיברים הפרטיים, אני זוכרת שדיברנו מהם האיברים הפרטיים, ואז בהנחה שהיא זוכרת, אז באיברים הפרטיים נוגעים בפרטיות. מה זה פרטיות? בוא נחשוב. איפה את, כשאת לבד, איפה זה למשל יכול להיות? If you touch my private part, אז מגיל 3 אנחנו בעצם מתחילות ללמד את זה, וגם אם זה בגן, גם אם זה בבית, אם זה קורה בגן, אז אני אשמח שהגננת תדבר עם ההורים ויצרו איזושהי שפה משותפת. לא מבעלה, לא ממקום שעבור להגיד להורים, שמעו, הילדה שלכם לא בסדר. לא, כחלק מותאם, מהתפתחות, מינית תקינה, ילדה חוקרת את הגוף שלה. איך אתם רוצים שאני אסביר לה... אם באיזה מילים אתם תרצו שאני אשתמש, כאילו, לייצר שפה משותפת בסוף מנגן הבא. רואים כבר ברחם שעוברים נוגעים לעצמם באיברי המין.
אוקיי, וואו.
ואז כשהם יוצאים לאוויר העולם, נולדים, אז מה שקורה, אין שליטה על הגפיים, נכון? אז בחודשים הראשונים לתינוקות אין שליטה על הגפיים, ואז פחות לא נראה מופעים של מגע באיברי המין של עצמה. ולאט לאט לאט הם מתחילים לפתח כישורים מוטוריים שהם יכולים להביא לעצמם. כשהוא יוצא מהרחם, דווקא שם האתגר, כי אין שליטה על הגפיים, ואז הן מתפזרות. ואז בחודשים הראשונים לוקח זמן עד שהילד או הילדה מצליחים למרכז את הידיים, בכלל להביא אותם שנייה פה, שהם יהיו כאן לפניהם, אוקיי? כאילו לחוות שליטה, מי הגפיים מתפזרות, לאט לאט הם מצליחים לשלוט בידיים ולהביא אותם קדימה. ואז זה בכלל מדהים, נכון? וואו, אצבעות, פלא, נכון? ולאט לאט סביב גיל, בוא נגיד 8 חודשים, אולי יש מחוננים שלפני, אולי יש מעוקבים או מעוקבות שאחרי, בסדר? סביב גיל 8 חודשים, 10 חודשים, 50 שנה, whatever, כל ילד, תינוק ותינוקת בקצב התפתחות שלהם, כבר יש שליטה בידיים, ואז גם הידיים יודעות להגיע לעברי המין. וכשהן יודעות להגיע לעברי המין, זה רגע מדהים. אגב, בואי נעשה פה סוגריים, שהרבה פעמים שואלים מתי מתחיל חינוך מיני. כאילו חושבים שזה כאילו מתחיל בגיל 3. לא, החינוך המיני מתחיל מגיל 0. עכשיו, יש לי הרבה מה להגיד על זה שמתחיל בגיל 0, אבל רגע נלך שנייה לגיל 8 חודשים, שתחשבי למשל שפתאום הילד או הילדה גילו את הפנים ואת הפות שלהם. ואז אני יכולה להיות נורא נבוכה מזה ולצחוק ורק להזיז להם את היד. או אני אפילו יכולה להגיד להם פויה, אסור, ולתת להם מכה על היד, שזה גם משהו שאנחנו יודעות שקורה, נכון?
בגלל שהם נוגעים באיברי המין.
כן, כן. אז הבאתי דוגמה קיצונית, תן לה לתת מכה על היד, אבל אופויה, פיכסה, זה מלוכלך, אסור לגעת, נכון? זה כבר חינוך מיני נגטיבי מבחינתנו, נכון? שאיברי המין זה מקום אסור, זה מקום מגעיל, זה מקום שצריך להתרחק ממנו, אוקיי? אז זה יהיה צד אחד. מצד שני, אני יכולה להגיד, למשל, התינוק שלי בן 8 חודשים, זכורת שיום אחד עשיתי את זה, והכי חטף שבץ, הוא היה לידי, ואמרתי לילד, לבחורים, הם היו גם קטנים, והוא ככה נגע בפין, ואז אמרתי לו, איזה יופי, גילית את הפין שלך, וזה נעים לגעת בו. זה אדם, זה המשפט שאמרתי. אחי לידי נחנק, וזה לא שהוא מבין מה אני אומרת עכשיו, כן? הוא לא, התינוק בן 8 חודשים לא קולט עכשיו מה אמרתי לו, אבל מה הוא כן קולט?
הוא קולט.
את הווייב שלי, טון הדיבור. שאני מחייכת, נכון, שאני לא כועסת, שאני לא עצבנית, שהוא לא עשה משהו רע. וגם ככל שהוא שומע אותי מגיל קטן, אומרת את המילה פין, אז זה גם כאילו הופך להיות משהו שהוא שגור בבית. התינוק או התינוקת נוגעים באיברי המין, מה שאני אומרת להורים הרבה פעמים, אז סבבה, אני הרגשתי בנוח להגיד לו, זה יופי, גילית את הפין שלך וזה נעים לגעת בו. יש הורים שהמשפט הזה, הם לא מסוגלים להוציא אותו מהפה.
כמו אח שלך.
כן. למשל, okay. כאילו, כמו הרבה אנשים, שכאילו, okay. מה עכשיו להגיד לידה שלי, אז יופי, גילית את הפות שלך, וזה נעים לגעת בה, כאילו, לא יצא להם, לא יצא להם מהפה. אז אני רגע רוצה להגיד, זה לא 0-100, כאילו, זה לא, או שאני אומרת, פוי, אסור לגעת, או שאני אומרת, איזה כיף, הנה פות, בואי ניגע בפות, בסדר? כאילו, צריך למצוא שנייה מה שההורה בסוף מרגיש בנוח, אז לצורך העניין, יכול להיות שאני לא יכולה להגיד לידה שלי, חב, איזה כיף, גילית את הפות שלך, וזה נעים לגעת בה, ואני כן יכולה להגיד לה, איזה יופי, זה לגעת בגוף. איזה כיף זה להכיר את הגוף, נגיד. או אני אפילו לא אומרת כלום, אני רק שנייה נותנת לה שנייה לחקור, משאירה את החיתול פתוח, נותנת לה לחקור, עושה איזה, שמה לב לטון דיבור שלי, שמה לב לפנים שלי, שאני עושה איזה משהו נוזף כזה. זאת אומרת, שנייה רגע בכלל בחינוך המיני, אני זוכרת שבהתחלה היה לי קטע כזה של להגיד להורים איך הם צריכים לעשות. נכון? אני עכשיו אסביר לך, אתם תגידו ככה ותעשו ככה. ככל שאת מתבגרת וגדלה מקצועית ואישית, אין, אני לא יכולה בסוף להגיד להורים איך להיות. אני רוצה לפרוס להם מנעד, ובאמת בתוך זה כל הורה, או כל גננת, או כל סייעת.
תמר, את קודם, אתה רואה על רוננות, שאת פחות מתחברת לה.
דווקא אני מתחברת למילה רוננות, אבל אני רואה שיש אנשי מקצוע, ונשות מקצוע מהשדה, שנורא קשה להם שאומרים על ילדים וילדות את המילה רוננות. לי אין בעיה לומר אותה, כי אני נורא נורא עושה הפרדה, כאילו, בין עוננות ילדית לעוננות בוגרת, זה שני דברים שונים לגמרי מבחינתי, אבל אני כן רואה שיש אנשי ונשות מקצוע בשדה שלנו, שכשמדברים על מיניות של ילדים, הם לא אומרים עוננות, הם אומרים מגע באיברי המין, או משחק באיברי המין, בטענה שכאילו עוננות זה פעולה בוגרת. אז אני לא נבלת מהמילה עוננות, אני חושבת שאפשר, פשוט זה נורא תלוי עם מי אני אדבר. אם אני אדבר עם אנשי ונשות מקצוע, אני כן אומר עוננות, אני כמובן יחדד את ההבחנה,
שלא לדברים.
יכול להיות שאני אגיד מגע באיברי המין, או כי העוננות, ישר הם יקחו את זה לעולם שלהם. שהיא משהו שהוא עם פנטזיה מינית, אירוטית, פורנוגרפית, נכון? כאילו יש שם משהו נורא מיני אירוטי. אבל זה עוננות. כאילו אם נלך לפשט של מה זה עוננות, אז ילדים מעוננים. פשוט לא לכולם נוח עם המילה הזו. אני אפשר לומר מגע בעברי המין.
את לך כל העניין של להיות הורה, זה משהו מלא אשמה ו...
כן. אז שאלת איך זה... איך המקצוע שלי... הגדול, אז ככה, יש לי שני זוגות תאומים. יש זוג בני...
באמת?
כן.
וואו.
נכון. הגדולים הם התחילו ה' כיתה ה',
בני עשר. מה המגדר?
הגדולים בנים והקטנים בן ובת.
אוקיי.
אז הגדולים הם בני עשר והקטנים בני חמש. עכשיו, סך הכל אני חושבת שזה סבבה להיות הילד שלי, אבל... ויש מצבים שפחות, אז לפעמים אני יכולה לשמוע משפט כמו, כי יש דברים שהם משלמים, את יודעת, תמיד מדברים על זה שמי שעוסקים במיניות, ובטח אם את פגיעות מיניות ואת שומעת סיפורים, אז כאילו על הטראומטיזציה משנית. ומה זה אומר? שאם אני עובדת ונחשפת להרבה נגיד פגיעות מיניות שקורות אצל ילדים וילדות, אוקיי? אני לא מטפלת, אבל עדיין. סיפורים מתנקזים אליי ומקרים מתנקזים אליי והרבה פעמים אני גם עושה התערבויות בקהילה. בקיצור, אני מגיעים אליי כל מיני מקרים. ואז, או אם אני כל היום מלמדת, למשל, הורים, לא דיברנו פה בכלל על מוגנות מינית, אבל את כל הנושא של פגיעות מיניות בילדות, אז זה גם תוכן שאני מתעסקת הרבה ומלמדת אותו הרבה. אז ברור שהוא מחלחל אליי וגם ברור שהוא מחלחל איך אני אימא. אז נגיד, הורים נורמליים מאפשרים לילדים שלהם איך לישון מחוץ לבית, נגיד. הורים לא נורמליים, לא מאפשרים לילדים שהם שם נפוץ לבית. אז יש...
כן.
לא, הם ישנים אצל סבא וסבתא, ואצל סבתא מהצד השני, אבל הם לא הרבה ישנים חוץ לבית. אם יש מחנה, אני נוסעת גם, כזה. כן. אז...
רגע, ואת מחברת את זה לנושא המיני.
כן. חד משמעית, כן. אני חושבת שאני, בגלל שאני חשפת להרבה מאוד מקרים, אני יותר מדי מגוננת.
אוקיי. אני נזכרת מה שאמרת קודם, שבעצם התחלת את הלימוד שלך על ידי פגיעות מיניות.
נכון.
ואז הבנת שכאילו, שמיניות זה גם יכול להיות חמוד, ושיש בזה יותר מדבר שלילי.
נכון.
אבל עכשיו בעצם את מציגה את הדבר השלילי.
לא, אז אני חושבת שיש להם מלא, מלא דברים שהם יודעים שאחרים לא. הם מאוד מחוברים לגוף שלהם, מאוד מכירים את כל המערכות, מגיל הרבה יותר... נגיד, בדיוק השבוע ישבתי עם הילדה שלי ועשיתי לה, ליטפתי אותה ביד, ואז שכאילו עשיתי לצד הזה, ואז בצד השני זה היה מציפורניים, לא משנה. הלוך היה לה נעים, החזור לא היה לה נעים. אתה יודע מה את עונה בתנועה של הליטוף? ואז היא ממש ממש הסבירה לי, היא אומרת לי, רגע, ככה זה לא נעים. אז היא אומרת לה, אוקיי, אז בואי תראי לי איך תדגימי לי, איך זה כן נעים לך. עכשיו, אני בראש שלה, אני מבינה למה אני אומרת לה, תדגימי לי, איך זה כיף לך. אני רוצה שיהיה לה את הכישורים, את הפרקטיקה, את הביטחון. להגיד מה נעים לה ומה לא נעים לה. ועכשיו אני רק עושה לה נעים ביד, אבל להמשך החיים. אז אני חושבת שבהקשר הזה הם מקבלים, הם בהרגעים... המיניות מאוד מדובה, כאילו, שוב, מיניות זה לא רק יחסי מין, זה עוד נושא ענק, אבל החיבור לגוף והקשבה לגוף והיכרות עם הגוף שלהם ושל אחרים וכל המערכות, והשיח הוא נורא פתוח, ואני חושבת שבקטע הזה מאוד נעים להם. לפעמים הבן זוג שלי צוחק שנגיד לאחד הגדולים משהו לא נעים בפין או באשכים וזה, אז הוא אומר לו, אני רוצה את אימא. אז הבן זוג שלי אומר לו, מה את אימא? לי יש פין, לי יש פין, תראה לי, אני אסביר. כאילו שהם כבר מעדיפים אותי על דברים שקשורים לה.
איך באמת הוא מתייחס לזה הבן זוג שלך?
לא, די גדלנו יחד, כי אני חושבת שזה... כן, ההתפתחות המקצועית שלי מאוד מגבילה גם לזוגיות שלנו, אז זה לא שזה פתאום יום אחד הגיע. אז הוא כבר בתוך העולם הזה. בקיצור, מצד אחד, אני חושבת שזה נחמד וכיף להם, שהם מאוד יכולים לדבר איתי, והם מדברים על מה נוזל זרע, כאילו, הכל נורא נורא על השולחן. מצד שני, הם יכולים להגיד לי פתאום, אמא, זה לא אשמתי שבזה את עובדת, נגיד, משפט כזה. כשאני לא מרשה ללכת לישון אצל חבר, נגיד. אז הם יכולים, הם כבר מבינים שזה...
ברגע, באיזה גילאים הם?
הגדולים 10 והקטנים 5.
וואו, אוקיי.
כן, זהו, נראה לי השנה, אני כבר שחרר.
כן, חושבת. טוב, וואי, כן, תקשיבי, זה היה באמת כל כך מעניין וכל כך חשוב, וכל כך, אני מקווה שאנשים יהיו פתוחים לשמוע וללמוד על הנושא הזה.
איזה כיף. רונה, תודה רבה שהזמנת אותי, והיה לי נורא נורא כיף. אני מרגישה שעברנו פשוט כזה סקירה של מיליון נושאים.
ממש.
זה באמת נורא נורא חשוב.
אני מקווה שהצלחתי לעקוב אחרי כל הדברים שאמרת, נדבר על זה אחר כך.
לא, אבל לא נורא, גם אני לא הצלחתי לעקוב, אבל זה באמת נושא ענק.
ממש.
אז אולי עם זה אני רוצה כאילו שנייה רגע לסיים ברשותך, שבאמת מיניות, שאלת כזה מה זה, זה כל כך כל כך רחב, ומיניות בגיל הרך ובכלל בילדות, זה נושא ענק. ואני באמת מזמינה עוד אנשי ואנשות מקצוע להתמחות בו ולהכיר אותו, וגם להורים, כאילו שנייה לא להיבהל מזה, לזכור לעשות את ההפרדה ואת הניתוק ממה זה מיניות בעולם שלנו, למה זה מיניות בעולם של ילדים, ושיש התלבטות, אז להתייעץ, באמת לפנות לאנשי ואנשות מקצוע, ולהתייעץ עם מה שמרגיש לי בבטן לא מותאם, או אני לא יודעת איך להסביר את הגבול, או אני לא יודעת איך להגיב לסיטואציות, עד שהורים זה לבד, תתייעצו, יש באמת אנשי ואנשות מקצוע נפלאים. אז תודה רבה.